הצוות שבמסגרת מערכת הזום, הפעם, אחרי שהפתיחה של הרב דוד, ברוך הבא לטובה. אנחנו ממשיכים עם הרב מיכי, ואי אפשר להתעלם מאירועי השבוע, אז השבוע הסיור יהיה בנוסחנו, אבל כמובן עם זיקה ליום השואה ביום שלישי. בבקשה, רב מיכי, הבמה שלך.
קודם כל שלום. רק חשבתי שהרב דוד הציע שאני, היה לנו קצת כמה דיונים כבר בעבר על היחס למחקר והמעמד, קבוצת הפוכים בשני מובנים הפוכים אחד מהשני, נדמה לי. הרב דוד עוסק יותר במחקר ממני, אני כמעט לא עוסק בזה, אבל מצד שני אמרתי לו שאם הייתי מגיע למסקנה מחקרית כלשהי, אז הייתי מאמץ אותה גם להלכה, וזה הוא אמר שהוא לא מסכים. אז יש פה איזה היפוך מעניין. אז הוא הציע שאני אגיד משהו על ה... אני אדבר גם על היחס שלי למחקר, אז החלטתי, כיוון שמדובר ביום השואה, אז אני דווקא אעסוק במשהו קצת שונה, אבל אני אפתח בכל זאת איזושהי הערה.
יש רעש מאיזשהו מקום, נראה לי, אולי הרב בס, אולי זה ממך.
נעשה מיוט, ומי שרוצה לדבר, שיתערב פשוט. אז אני אתחיל אולי עם איזושהי הערה שתיתן קונטקסט למה שאני אמשיך, אבל זה באמת לא הנושא שלי. בדרך כלל יש איזו האשמה בצדק מסוים של לומדים אקדמיים כלפי הלימוד המסורתי. אני ישיב הבוחר, אז במובן הזה אני באגף המסורתי. יש איזשהו סוג של התעלמות מקונטקסט. זאת אומרת, אתה לא, כשאתה רוצה לבדוק מה טקסט מסוים אומר, אז אתה לא מסתכל על ההקשר שבו הוא נוצר, על בית המדרש של המחבר של הטקסט, כמובן שיקולים פילולוגיים וטקסטואליים כאלה ואחרים. ובעולם האקדמי מתמקדים במידה רבה, מי יותר מי פחות, אבל שם אולי זה אפילו אפשר לומר המוקד, העיסוק בקונטקסט ובהשוואות, בפילולוגיה של הטקסט עצמו. פעם דיברתי על זה בדוקטורנטיות, עשינו פעם איזה יום עם התעלמות, ברח לי השם שלו, שהוא דיבר, נתן את הפן האקדמי ואני נתתי את הפן הישיבתי, וקצת ניסינו לעשות...
אהרון עמית.
לא שומע?
אהרון עמית.
כן, בדיוק, אהרון עמית. ואני חושב ששם נתתי את הדוגמה הזאת, זו דוגמה שמשמשת אותי כדי להגיד בתמצית איך שאני מתייחס לדברים האלה, ושוב פעם, זה מאוד מאוד גס ויש הרבה ניואנסים, אבל נגיד ניקח לדוגמה את המחלוקת הידועה, מקובל לעשות מזה מחלוקת עקרונית בין חכמי צרפת, בעלי התוספות, לחכמי ספרד לגבי קידוש השם. חכמי צרפת יותר מחמירים, יותר דורשים, יותר תובעניים בעניין הזה של קידוש השם, וחכמי ספרד, הרמב״ם בראשם, יותר מתונים בהקשר הזה, ויש כבר כמה שעמדו על זה, ועוד פעם, אני לא מומחה גדול בענייני מחקר, אבל יש כמה שעמדו בעניין הזה, על העניין הזה, והטענה היא שזה בעצם תוצאה של קונטקסט. זאת אומרת, חכמי צרפת, כן, פעלו בסביבה של מסעי הצלב, והגיבו לאיומים, נקרא לזה, יותר אגרסיביים, והם חשבו שצריך יותר לבצר את החומות, כדי להתמודד כנגד האיומים האלה, ולכן הם היו יותר תובעניים, יותר מחמירים, יותר דורשים, בהקשר של מסירות נפש וקידוש השם. וחכמי ספרד, עוד פעם, היו תקופות כמובן מעלה ומטה, אבל באופן כללי, היו בסביבה קצת יותר, קצת פחות צוערת במובן הזה, ולכן ההתייחסות שלהם יותר מאוזנת, נקרא לזה כך. עכשיו, הלומד המסורתי, ששומע סוג כזה של ניתוח, כאן דבר כמובן רק על קונטקסט, לא על פילולוגיה ודברים כאלה, אז הוא בדרך כלל נוטה לחשוב, כן, אני שמעתי במו אוזניים מכל מיני לומדים מסורתיים, שהם מסבירים, לא, הם היו, הראשונים היו שרפי מעלה, לא הושפעו בכלל מהסביבה, זה הם והקדוש ברוך הוא והרעיונות. זאת אומרת, הקונטקסט והסביבה זה מהם והלאה, זה מחוץ לדלת אמות של הלכה. לכן הם בכלל לא מושפעים מהעניין הזה. עכשיו, מעבר לזה שאני כמובן לא מקבל את התזה הזאת, אני רוצה לטעון שהיא גם לא נצרכת. זאת אומרת, היא לא נצרכת בשביל להיות ישיבה בוחר הנאמן כמוני. זאת אומרת, אתה יכול לקבל את התזה המחקרית, ועדיין להישאר ישיבה בוחר נאמן, כיוון שבפילוסופיה של המדע, עושים הבחנה בין הקשר הגילוי והקשר הצידוק. כן, שרייכנבך היה הראשון שניסח את זה. כאשר בן אדם מציע תיאוריה מדעית חדשה, צריך לשאול אותו, איך עלית על זה, איך חשבת על זה? סבתא שלי התגלתה עליי בחלום, יחד עם אליהו הנביא, ודקלמו בצמד, בדואט, את הנוסחאות האלה שאני מציע לפניכם. זה מה שנקרא הקשר הגילוי. אז הטענה של פילוסופים של המדע זה שההסבר הזה לא אמור לעניין את אנשי המדע, וגם לא את אנשי הפילוסופיה של המדע. הוא אמור לעניין אולי פסיכולוגי. אבל זה לא מעניין לא כי זה לא נכון, זה לא מעניין כי זה לא מעניין. זאת אומרת, מה שצריך לבדוק בתיאוריה מדעית זה את הקשר הצידוק ולא את הקשר הגילוי. הקשר הגילוי זה איך הגעתי לתיאוריה. הקשר הצידוק זה השאלה האם היא עומדת במבחן אמפירי. זאת אומרת, האם היא עובדת או לא עובדת, אם היא נכונה או לא נכונה. ולא משנה איך גיליתי אותה. אז בהקשר הזה אני רוצה ליישם את ההבחנה הזאת כאן ולומר שהשאלה איך הקונטקסט הוליד את השיטה ההלכתית, בדוגמה הקודמת לגבי מסירות נפש וקידוש השם, יכול להיות שהתזה הזאת נכונה. לבדוק את זה בכלים מחקריים, אבל אם עושים את זה כמו שצריך, אז יכול להיות שהתזה הזאת היא נכונה.
אפשר הערה על זה?
כן.
מה שאתה מתייחס לאקדמיה, לגבי קידוש השם באשכנז, זה לא כל הדעות. חיים סולובייצ'יק, מה שהוא אומר, שלהפך, זה לא היה עניין הלכתי. אנשים עממיים, זה היה תקופה עממי, ואחרי זה הבעלי התוספות הגינו על אנשים שיהיו קדושים, וכל הטיעון שלהם, של הבעלי התוספות, היה מאגדה ולא מסוגיות הלכה.
זה לא משנה, אבל עדיין...
כן, כן, זה מאוד משנה, בגלל שאין טיעון הלכתי עם כך. יש טיעון אגדי להגיד אילו אנשים היו קדושים.
אבל יש פה שיטה הלכתית של בעלי התוספות, מה אכפת לי איך הם הגיעו אליה? השיטה בסוף היא שיטה הלכתית.
אז עוד פעם, לפי מה שפרופסור חיים סולובייצ'יק טוען, שזה לא עניין הלכתי בסופו של דבר.
אתם לא פוסקים את זה להלכה.
נכון, נכון. זה משהו טוב.
נגיד, האחרונים לא מקבלים את זה, ומבחינתם זאת כן שיטה הלכתית.
אוקיי.
אז בואו נדבר על שיטת האחרונים, לא על שיטת בעלי התוספות. אגב, חיים סולובייצ'יק הוא לא חוקר קלאסי, מהקצת שאני מכיר אצלו הוא דווקא די ישיבה בוחר. אז לא בטוח עד כמה הוא מייצג, אבל בסדר, זה, אני לא נכנס בכלל לדוגמה הזאת, אמרתי, אני לא מתמצא בעולם הזה, אני משתמש בזה כדוגמה בלבד. אז הטענה שאני רוצה לטעון זה שההיווצרות של השיטה ההלכתית מתוך הקונטקסט קשורה להקשר הגילוי. זאת אומרת, מה גרם לבעלי התוספות או לרמב״ם לגבש שיטה הלכתית כזו או אחרת? אבל השאלה, האם השיטה הזאת מחזיקה מים? מה הסברות שעומדות מאחוריה? זאת אומרת, הדיון הענייני על השיטה הזאת יכול להתנהל באופן מנותק לחלוטין מתוך הקונטקסט. זאת אומרת, אתה יכול לדון בשיטה הזאת, לבדוק איך היא מתיישבת עם הסוגיות, אם היא לא מתיישבת, מה הנפקא מינות שלה, אם זה כן make sense, לא make sense, לא משנה, כל אחד איכשהו בודק שיטות הלכתיות, ואתה יכול לגבש עמדה לגבי זה, גם אם כל החוקרים צודקים, בלי להיזקק להסבר המחקרי. עוד פעם, באמת על קצה המזלג, רק כדי להגן על הישיבה בוחר שמתעלמים מהקונטקסט. פעם עשיתי את זה
בצורה יותר. אבל אפשר לשאול משהו?
אוקיי.
אני אומר, לכאורה זה אפשר לומר שבאמת אם יש הקשר, שבאמת ההקשר, הקונטקסט קשור גם להקשר הצידוק, כיוון שאם באמת האופן שבו ההקשר השפיע על ההיווצרות של הדבר, התנאים משתנים, אז יכול להיות שהטענה היא שהעמדה ההלכתית צריכה להשתנות בהתאם, והסוגיה נגיד תתפרש אחרת בהינתן הקשרים.
זה בדיוק הנושא שלי, זה בדיוק הנושא שלי, אז ככה ממש הרמת לי להנחתה, אבל באמת עוד משפט, אני באמת מדבר בהקשר הזה, על, על, על תהליך שבאופן בסיסי, עוד פעם לא חייב להיות שהוא ככה, אבל באופן בסיסי הוא לא מודע. אני לא מדבר על החלטה מודעת שאומרת, בגלל שעכשיו המצב הוא כזה, אנחנו מחליטים לבחור דרך הלכתית כזאת. למרות שאנחנו מבינים שמבחינת ההנמקה כשלעצמה, אולי זה לא הדרך היחידה, או אפילו אולי לא הנכונה, אבל זה שאת הדחק, זה שאת השמד, לא יודע בדיוק משהו, זה דיון אחר. אני מדבר כרגע על איזשהו הסבר, אפשר לומר לא מודע, לפחות באופן עקרוני מבחינתנו הוא לא מודע, והוא איכשהו גרם לאנשים שאפילו באופן לא מודע, לאמץ את התפיסה הזאת, כשהם יסבירו את זה לעצמם, אפילו לעצמם, הם לא מסבירים את זה דרך הקונטקסט, הם מסבירים את זה כמו שאני מסביר אותם, אני כישיבה בוחר. זאת אומרת, הם מסבירים את זה ענייני, פשוט מתוך הסוגיות, מתוך הסברות כאלה ואחרות. לכן, אני מדבר על זה, ובדיוק השלב הבא שאני רוצה לדון בו, זה בדיוק מה שאתה הערת. זאת אומרת, שיש מקומות שבהם הקונטקסט נכנס באופן מודע לתוך השיקול ההלכתי. לכן הקדמתי את הדבר הזה רק בתור הקדמה, אבל אני רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, לצאת ידי חובת הרב דוד. אבל עכשיו אני רוצה להיכנס לעניין שלנו, ואני רוצה לומר שבאמת לפעמים הקונטקסט כן נוטל חלק בעיון ההלכתי, נקרא לזה כך. אני חושב שזה נעשה הרבה יותר בהקשר של פסיקת ההלכה מאשר בהקשר של הלימוד. במובן של הלימוד, שאני לומד את הסוגיה ולומד את השיטות, אני יכול ללמוד כמו אישי ובוחר גמור, ושיקולים של שעת הדחק וכולי באופן עקרוני לא נכנסים. אני בודק מה האפשרויות ההלכתיות בכל סיטואציה שעומדת בפניי, ואת זה אני עושה מתוך איזשהו עיון שמנותק, עוד פעם, צריך להבין באיזה סיטואציה מדובר, אבל לא האילוצים ולא שעת הדחק ולא שעת השמד ולא כל דברים כאלה, ואני מסתכל מה סיטואציה כזאת מכתיבה ברמה ההלכתית. אבל אחרי שיש לי את האופציות השונות שהעליתי מתוך העיון ההלכתי, זה האישי בבוחר, עכשיו מגיע הפוסק. והפוסק צריך להחליט, אוקיי, מה עושים בסיטואציה הזאת? וכאן ברור שנכנס הקונטקסט. ולכן, לפחות בהקשר של הפסיקה, ועוד פעם, אני עושה פה הבחנות מאוד חדות, וברור שזה לא כל כך חד כמו שאני מציג את זה, אבל בשביל הפשטות אני בכל זאת עושה את זה כך. בהקשר של הפסיקה, בהחלט יש חשיבות לקונטקסט, כמובן גם בהסתכלות הקלאסית, זה לא קשור לאקדמיה בכלל. ההתייחסות לקונטקסט הרבה פעמים תהיה התייחסות לקונטקסט איפה שאני נמצא, לא לקונטקסט של בעלי התוספות ושל הרמב״ם, אלא יש לי עכשיו את שיטת התוספות ושיטת הרמב״ם, ועכשיו אני שואל את עצמי איך אני אמור לנהוג כאן, וכאן יכול להיות שאני כן אקח בחשבון את הקונטקסט שלי, ועכשיו אם אני אקח
הרב מיקי, אתה גם במיוט וגם נעלמת לנו לכמה דקות.
כן, התנתק לי האינטרנט פשוט משום מה, סליחה.
אתה שומע? כן.
אוקיי.
אז בסדר.
הטענה, מה שאני רוצה לומר...
יש פה גם הערה של עדינה, אם ראית, רק שתדע. אני אעשה את תשומת לבך.
לא ראיתי?
בצ'אט.
לא נורא, עזוב, תמשיך.
לא רואה את זה. בכל אופן, אז ההתחשבות בקונטקסט שעושה פוסק, גם הוא לא באמת בודק את הקונטקסט, בדרך כלל, לא באמת בודק את הקונטקסט שבו פעלו בעלי התוספות או הרמב״ם. את זה גם פוסק רגיל, מסורתי, פשוט, בדרך כלל לא עושה. אבל הוא כמובן מתחשב בקונטקסט שבו הוא עצמו פועל. כאן ודאי נכנס בחשבון הקונטקסט. עכשיו אני רוצה לטעון בעצם טענה שהקונטקסט נכנס בפסיקת ההלכה בשתי צורות, או בשני מישורים. מישור אחד, זה כמו שתיארתי קודם, שאחרי שהגעתי למסקנה שיש בפניי כמה דרכים הלכתיות, אולי טובות יותר, טובות פחות, עם מחירים כאלה, מחירים אחרים, עכשיו צריך להחליט באיזה מהן אני בוחר, בסיטואציה הנתונה עם כל האילוצים וכל מה שאני לוקח עכשיו בחשבון, על הבחירה, בין האופציות השונות, הקונטקסט כמובן משפיע. שעת הדחק, אני יכול לבחור אולי דרך מקילה, כדאי הוא רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק וכו'. במקומות אחרים, יכול להיות שצריך דווקא להחמיר, כי הקונטקסט מחייב החמרה אולי, לפעמים כך לפעמים כך, אבל הקונטקסט אומר, בוא נבחר איזה דרך אנחנו בוחרים, מתוך הדרכים ההלכתיות שעומדות בפנינו. זה אופן אחד, או צורה אחת שבה נכנס הקונטקסט. הצורה השנייה, שבעיניי יותר מעניינת, שבה נכנס הקונטקסט, זה שהקונטקסט מעצב אחרת את הדרכים עצמן. לא את הבחירה בין הדרכים אני עושה בקונטקסט, אלא בקונטקסט אחר מתברר שבכלל התוצאה ההלכתית שונה לגמרי. היא לא התוצאה שמתקבלת מחוץ לקונטקסט הזה. עכשיו, בינתיים זה עוד נשמע קצת כללי, אני אביא דוגמאות, ואני מקווה שזה יצא יותר בהיר, אבל זאת המסגרת. עכשיו אני רוצה להשתמש בדוגמאות מהשואה, כדי להדגים את שתי הדרכים הללו, ואחרי זה קצת עוד להעיר על המשמעות שלהם. הדרך הראשונה, אני לקחתי דוגמה, כמובן יש המון דוגמאות, שו"ת ממעמקים, דבר, כן, שו"ת ידוע של הרב אפרים אשרי, שהיה בגטו קובנה יחד עם הדבר אברון, ועוד כמה יהודים חשובים, והוא ענה שם לשאלות של אנשים, ואסף את זה על צטלך כאלה או אחרים, לא היה לו כנראה ספרים, לא היה אמצעי כתיבה, או כן, לא חי בעולם מסודר, ואחרי השואה הוא סידר את זה והוציא 5 כרכים של שו"ת ממעמקים, ששם הוא גם הרחיב והביא את המקורות, זאת אומרת זה לא סתם העתקה של הפתקים, אבל התורף נמצא כנראה בפתקים, אם הבנתי נכון, ושם הוא רק סידר את זה כדי שיהיה אפשר לקרוא את זה בצורה יותר נוחה ומסודרת. עכשיו בחרתי סתם דוגמה, יש המון דוגמאות מאותו סוג, אבל דוגמה אחת זה דוגמה על דין בישול בשבת בתוך הגטו. זה סימן ה' בשו"ת ממעמקים, סתם אין בשום דבר מיוחד, אבל היא אחת מתוך רבות, אני לא אקרא את כולה בפנים, מה שמעניין אותי זה רק המבנה, אוקיי? אני בכלל, והיום אני לא אכנס כל כך למקורות, כי מה שחשוב לי יותר זה להציג את התמונה, המקורות מבחינתי זאת אילוסטרציה. אז תראו, שאלה, אלה הזכירה ונפשי עליי אשפחה, כי בימי הזדים הארורים לא הייתה לנו תקומה, ומדי יום ביומו היו מוציאים מהגטו למעלה 1,000 איש, כדי להעבידם בפרך בשדה התעופה ולענותם בסבלותם. והנה בא לפניי תלמידים מר יעקב השם יקום דמו, אחרי זה כנראה צפה שם, ונפשו בשאלתו, היות שיש לו האפשרות להיכנס לעבודה במטבח, במקום בישול המרק השחור, שהיה עשוי משעועית שהגרמנים היו מחלקים ליהודים ביחד עם 100 גרם של לחם ליום, אולם דעקה ששם יהיה נאלץ ומוכרח לעבוד במלאכת הבישול גם בשבת. אולם מאחר שעל ידי כך הוא ינצל מעבודת הכפייה הקשה שבשדה התעופה המחלה את הנפש ושוברת את הגוף, אולי יש בזה גם משום פיקוח נפש, כי מאחר שינצל מעבודה קשה ומפרכת ויוכל לאכול ולהשביע את נפשו הרעבה במרק השחור ככל עבת נפשו וגופו, וגופו נעשה על ידי כך יותר מחוסן ויוכל להחזיק מעמד לבל יבולה לו מהרעב הכללי הסורר בגטו, אז כן, זה שיקול אחד, ועוד הוא שואל, האם מותר לו לאכול בעצמו ביום השבת מהמרק השחור שהוא מבשל בשבת, כן, מעשה שבת. ואת השאלה לגבי עצם הבישול, והשאלה לגבי מעשה שבת. אז בואו נעצור רגע כאן. מה הייתם עונים על דבר, עונים, עונות, על דבר כזה?
אם זה פיקוח נפש, אז זה שובר את הכללים בכלל.
נכון, אני הייתי עוצר את זה ב3 מילים, פיקוח נפש דוחה הכל, זאת אומרת, תעשו מה שאתם צריכים כדי לשרוד. בוא, אין צורך לפרט פה יותר מדי. התשובה מתפרסת על פני כמה עמודים, תראו, רק כדי להתרשם. תשובה, בחולין דף ט"ו עמוד א' גרסינן, תנן, המבשל בשבת בשוגג יאכל ומזיד לא יאכל, דבר רב מאיר. רב יהודה אומר בשוגג יאכל מוצאי שבת, מזיד לא יאכל עולמית, רב יוחנן סנדלר אומר בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לא, במזיד לא יאכל עולמית, לא לו ולא לאחרים. כן, הבית על המחלוקת הידועה על מעשה שבת. המשנה, לא בית. אז הרמב״ם בפרק ו' הלכות שבת פסק כך, אבל הטור בסימן של י"ח פסק וזה, והנה כל הנה רבתא אינם מזכירים אפילו לאסור בכדי שיעשה, שיטת רש"י שיש בכדי שיעשה, בבקמה איתמה איתמה דרבי יוחנן הסנדלר, כן, כל מיני דיונים, והנה הריטב"א במסכת כתובות דף ל"ד, כתב, זה מה שלא יאכל עולמית, הריטב"א אומר ש אין בכלל עניין באחרים, אלא רק אצל רבי יוחנן הסנדלר, כל השאר זה הוא עצמו, אבל הגאות השרי, כן פה, שין י"ח, כתב, ראיתי שכתב, ומי שנתבשל בשבילו אבא, גם כן דינו כמו הוא עצמו, כמי שנתבשל בשבילו, הדין זה כאילו שזה המבשל עצמו, זה לא כמו אחרים. דווקא מינה, מתי מותר לו, וכן, מתי מותר לו, האם ומתי מותר לו לאכול. אולם בספר ראש יוסף, מסכת שבת, עין ב' כתב, ומי שאונסים, זה בכלל סברה נפלאה, יש פה, עד שראיתי את זה פה לא הכרתי את זה, כמה אחרונים מביאים את זה, שיבחור לו דבר אחד או חלל שבת או לאכול מאכל של איסור נבלה, יבחר לו חילול שבת, וחילול שבת הוא באונס, והוא במלאכה שנה צריכה לגופה והוא רק מדרבנן. כן, אם אתה עושה את הדבר הזה כדי להינצל, אז אתה לא עושה את זה בגלל שאתה צריך את זה לגופו, אלא כדי להינצל. אז המלאכה שנצריכה לגופה, זה איסור דרבנן, פוסקים כמו, חוץ מהרמב"ם, פוסקים כמו רבי שמעון, שמלאכה שנצריכה לגופה אסורה מדרבנן. מזכיר קצת את התוספות בבבא בתרא, זוכרים על המקושש, כן, שהמקושש קושש שם כדי ללמד את עם ישראל, שלמרות שנגזר עליהם לא להיכנס לארץ, הם עדיין מחויבים לתורה, ויש עונש מיטה על חילול שבת, והוא בעצם קושש על קידוש השם, כן? הוא רצה שיהרגו אותו על, על חילול שבת, כדי ללמד את עם ישראל שההלכה עדיין מחייבת אותה. ועל זה שואל התוספות, למה הרגו אותו? הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. זאת אומרת, הוא עשה את זה כדי ללמד אותה, לא בגלל שהוא היה צריך, אז המלאכה שאינה צריכה לגופה. לא, הוא שיהיה... על השאר הם עדיין, כי הם לא ידעו, אם היו יודעים, אז הלקח לא היה מוסר. אבל התפיסה של תוספות היא בדיוק התפיסה הזאת. שברגע שאתה עושה משהו מסיבה אחרת, כן, כדי להשיג תוצאה אחרת, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. יש הרבה לפלפל על זה, אני לא אכנס לזה כאן, הוא מביא עוד כמה, עוד כמה אחרונים שמדברים על זה, וכן הלאה. הלאה, מלאכה שאינה צריכה לגופה, ממשיך, אתם רואים, דיון ארוך על כל הסיפור הזה, ירושלמי, מעריק, כותב אותו דבר, פשוט חוות יאיר. עכשיו הוא אומר, הנה, הנה משפטי הסיום. ואם לפי זה, בנידון דידן, שהזדים הארורים היו מכריחים את היהודים לעבוד בכל מיני עבודת פרך בשבת, ואם לא היו נשמעים להם, היו ממיתים אותם בכל מיני מיתות ועינויים, הרי בוודאי עונס זה הוא עונס של מיתה, ובוודאי שיש להתיר לאומללים הללו לחלל שבת, כי עונס רחמנה פטרי. כן, מה שהיינו עונים כמובן בשורה הראשונה, נכון? לא קשור לכל הדיון שהיה עד עכשיו. באתי עם זה דרבנן, דאורייתא, האחרים, לא, עצמו, מה זה מעניין? מלאכה שאינה צריכה לגופה. אתה אומר, עונס רחמנא פטרי, יש סכנת נפשות, גמרנו. כן? ואם לא היו שמעים להם, היו מיתים אותם, כן, עונס של מיתה, סליחה, הרי בוודאי עונס זה הוא עונס של מיתה, ובוודאי שיש להתיר לאומללים הללו לחלל את השבת, כי עונס רחמנא פטרי. ועל אחת כמה וכמה, שיש כאן אנוס של נפשות ממש, וגדולה מזו ראיתי בשו"ת יד שלום, שכתב דמישהו אנוס מיתה, עוד פעם, המלאכה שאינה צריכה לגופה היא כמו המעריק. תבנה לדינה, ומכל הנ"ל נראה לי שיש להתיר לנשאל לעבוד במלאכת הבישול בשבת במטבח. תראה, בין כך ובין כך, הזדים הארורים יכריחו אותו לעבוד בעבודת הכפייה בשדה התעופה בשבת. ואם כן, מה ינפקא לן באיזה עבודה הוא יהיה מוכרח לחלל את השבת? אם בעבודה אחרת, אם במלאכת הבישול, במקום אחר לחלל שבת. אבל בין כך ובין כך לא יבוא על איסור דאורייתא, למאחר שמחלל את השבת מחמת אנוס, הווה מלאכה שאינה צריכה לגופה, דינה אסורה אלא מדרבנן. ואם זה הדאורייתא, אז מה? זה עדיין פיקוח נפש. לא משנה, זה... אתם רואים, כל הדיון מיותר, בקיצור. ולכן בוודאי נראה שמותר לו לעבוד במלאכת הבישול בשבת, שעל ידי כך יהיה לו גם מעט אוכל להשיב נפשו, וכן אין כאן שום איסור עליו מלאכול את המרק השחור שמבשל בשבת, ובחי גבנה לכולי עלמא אינו עשו מעשה שבת שיש באכילה זו, ושום פיקוח נפש. על אחת כמה וכמה שמותר ליהודים אחרים לאכול את המרק, כי הם לא המבשלים, אז עליהם הדין יותר קל, כי גדול פיקוח נפש הוא דוחה את השבת. תביני ששתי הפסקאות האחרונות האלה מייתרות לחלוטין את כל הדיון המפורט שהוא עשה עד כאן. בסך הכל אומר, פיקוח נפש דוחה שבת, זה הכל, מה אכפת לי עכשיו, דרבנן, דאורייתא, בשיטת הריטב"א, בשיטת הרמב"ם ואחרים, טוב, פיקוח נפש גמרנו, זה הכל. ברור שהיה לו חשוב, הוא כותב את זה גם בהקדמה, בהקדמה על השו"ת בכלל. כל הסיפור הזה בכלל לא היה הבסיס לתשובה. בזמן השואה אני מניח שמה שקרה שם פשוט, בעצם לא היה טעם לשאול שאלות הלכתיות בכלל. מה שאתה צריך תעשה? שיקולי השרידות הם השיקולים העיקריים, אפשר לומר במובן מסוים היחידים, במצב כל כך קיצוני. ולכן בעצם אין מה לדון בכלל בהלכות. מה זה קשור דיונים הלכתיים? אין מה לפתוח שולחן ערוך, אין מה לפתוח גמרא. מה שאתה צריך, תעשה, זה הכל. נגד זה הוא נלחם כמובן. כי המטרה שלו הייתה להראות, זה עדיין איתנו. אנחנו עדיין עושים את החשבון ההלכתי, ואחרי שהחשבון ההלכתי נגמר, אז אנחנו מחליטים מה אנחנו עושים. נכון שבעצם כל הסיפור מיותר, כי הרי בסופו של דבר אתה מסיים עם זה שזה אונס ופיקוח נפש, והכל מותר, אבל... יש פה איזושהי מטרה חינוכית, ואכן הכל מיותר, כל התשובה הזאת מיותרת. למעשה רוב התשובות שלו הם, לא יודע רוב, אבל הרבה מאוד מהתשובות שלו הם פשוט מיותרות. ואני חושב שהדברים שלו בהקדמה באים בדיוק להגיד את זה. ולהגיד, אנחנו בעצם מה שעשינו שם, וגם מה שאני מנסה להראות פשוט כשאני מדפיס אותו, זה להראות שעדיין יש עיסוק בהלכה, ואנשים באו לשאול שאלות בהלכה, וזה, למרות שבעצם בדיוק היה יכול להגיד, הכל מותר וזהו, פיקוח נפש, אין מה להתעסק בכלל בסיפור הזה. בענייננו אבל, אני רק רוצה לחזור לדיון שלנו, מה שאנחנו רואים כאן זה בעצם את, נקרא לזה את המכניזם הראשון שהצגתי. המכניזם הראשון בעצם אומר, ברגע שיש נסיבות קיצוניות, יש שעת הדחק מאוד גדולה, פיקוח נפש, אז ברור שאתה בוחר את הדרך המקילה, במקרה הזה כמובן זו תקלה מוחלטת, אבל אם היו בפניך כמה דרכים, בשעת הדחק אתה יכול לבחור את הדרך המקילה. זה לא משנה את השיקול ההלכתי עצמו, זה אומר לי באיזה מהדרכים ההלכתיות לבחור, ואם אני בפיקוח נפש, אז אני אבחר בדרך הזאת, ואני לא צריך לבחור בדרך ההיא. זה המנגנון הפשוט.
רב מיכי, ברשותך.
כן.
אני חושב שזה לא דוגמה מאוד מייצגת. צריך להבין שהרב אושרי כתב את הדברים ברטרוספקטיבה. כל מה שהוא כתב, הוא כתב מהשולחן שלו, הנוח יותר, כשהוא היה כבר בניו יורק וארצות הברית אחרי המלחמה. הוא לקח את הצטלח האלה, שבהם הוא אמר את הדברים מיידית, בלי בכלל שקלה וטריה, כמו שאתה אמרת.
לא, לא. אני חושב שלא. זאת אומרת, אני חושב שלדעתי, גם שם הוא עשה משהו מזה. הוא לא כתב את...
כמעט משוכנע, אני לא יכול להוכיח את זה, אבל אני כמעט משוכנע שלא.
עצם העובדה שאנשים באו לשאול, זה בעצמו
כבר... באו לשאול...
אבל כולם יודעים שפיקוח נפש דוחה הכל.
הם רצו...
אנשים באים לשאול רב, לא בשביל לקבל רק תשובה הלכתית. אנשים באים לשאול רב כדי לחיות, כדי להתחבר אליו.
לא, לכן אני אומר, חלק מהעניין של ההיזקקות לרב, וההיזקקות להלכה, זה מה שהוא בא לבטא, אני גם אמרתי את זה, שהוא כתב את זה בארצות הברית אחרי השואה, אבל הוא עצמו כותב, הוא כותב את זה בהקדמה, זה לא ספקולציה, הוא כותב את זה שהוא כתב את התשובות האלה, ואני חושב שהוא גם, אני כבר לא זוכר את הלשון שלו בדיוק, הוא גם אמר אותם באופן מסוים, כדי להראות שאנחנו עדיין עוסקים בהלכה, למרות שבעצם זה היה מיותר. אבל לענייננו כאן, זה פחות חשוב לי השאלה מה כוונותיו, לענייננו כאן זה בסך הכל הדגמה למנגנון הראשון שדיברתי עליו. כשיש שעת הדחק, פיקוח נפש, מצוקה כזו או אחרת, אנחנו יכולים לבחור בדרך נקילה. עדיין, יכול להיות שיש הקל לקל. אם אתה יכול לעשות את זה בדרבנן ולא דאורייתא, תעשה את זה בדרבנן, אבל אם לא, כמובן גם דאורייתא יתאים. אז לכן המנגנון הזה שמיוצג פה, אני חושב שהוא המנגנון הרגיל, שבו בשעת הדחק אני מקל יותר, אני בוחר דרך יותר מקילה. אני רוצה אבל המנגנון השני, שהוא בעיני יותר מעניין, זה המנגנון שבו הנסיבות משנות את האופציות עצמן, לא מעוות שיקול לבחירה בין האופציות, אלא הן משנות את האופציה עצמה. וכאן אני רוצה, אני אעשה את זה בעל פה, כי אין לי מקור כתוב, זה מאמר שכתבתי פעם, אחרי שקראתי סדרה של מאמרים במוסף של יתד נאמן, וכתב שם איזה יהודי בשם הרב גיברלטר, שאבא שלו היה בגטו, גם כן בגטו קובנה, עם הדבר אברהם, גם הוא הרב גיברלטר, האבא, הבן אני לא זוכר אם היה ילד בשואה, או שבכלל לא היה שם, אני כבר לא זוכר כרגע, אבל הוא מתאר מה שעבר על אבא שלו, בין היתר הוא מתאר שם איזושהי שיטה, שבאופן עקבי הרב גיברלטר החזיק בה, שבגטו אין דיני ממונות, אין דיני קניין, אין בעלות על ממון, אין גזל, אין הלוואה, אין שום, כל דיני הקניין בטלים בגטו. ולכן למשל הוא הלווה לאנשים כסף, הם באו אליו אחרי השואה להחזיר לו את ההלוואה, הוא אומר אין לכם מה להחזיר לי, הכסף לא היה שלי. או היה לו דיון על לקחת מעיל ממתים, כן, שם המעיל זה היה ממש פיקוח נפש, אנשים שמתו, היה שם קור מסוכן ממש, ולהיות עם מעיל או בלי מעיל זה היה ממש סכנת נפשות. השאלה אם אפשר לקחת את המעיל או שהוא עובר ליורשים, אז הוא אומר לא, המעיל הוא הפקר, אתה יכול לקחת אותו, וזה לא כולה ולא חומרה, זה פשוט תפיסה הלכתית אחרת. הוא אומר אין דיני ממונות בגטו. עכשיו בעקבות הסדרה הזאת, זו סדרה של כמה מאמרים, לא זוכר כמה, שלושה או ארבעה, בעקבות הסדרה הזאת היה מאמר של יהודי פוסק שעוסק בדיני ממונות, הוא אומר טוב זה כמובן לא נכון, לא היו לו את הספרים, הוא לא בדיוק יכול היה לעשות את השיקולים וכולי, ואז הוא הסביר למה אין לזה שחר, זה, לא, זה פשוט לא נכון. אז אני נורא התעצבנתי, כי העצבנות שלי היא, לא, היא חלק ממהות העניין, לכן אני מזכיר את זה כאן, על זה אני רוצה לדבר. זאת אומרת, אני חושב שהטעות של אותו יהודי שביקר את השיטה של הרב גיברלטר, לא הייתה בשיקול הדעת ההלכתי, היא הייתה בהנחת היסוד שלו. את הנחת היסוד שלו הייתה, שאול גיברלטר אמר עמדה אחת, אתה יכול להגיד עמדה אחרת, שאול להתווכח, אתה טוען שהוא טועה, וזה בסדר גמור, תביא נימוקים לדבריך, ויכול להיות שהוא טעה באמת. דבר, בן אדם יכול לטעות. אני חושב שישנם מצבים קיצוניים, שבהם אין לך מושג איך דברים נתפסים כשאתה חי במצב כזה. אין לך מושג, אתה בעולם כל כך שונה, שאתה לא יכול לחוות דעה על מצב כזה. פשוט לא יכול. זאת תהיה שטות לחוות דעה על מצב כזה. אם אתה תיקח את הקטגוריות הרגילות, ואתה בקיא גדול בכל השולחן ערוך בנושא כלים וקצות וכל החושן משפט, אבל אתה לא חי את הסיטואציה. אם אתה לא חי את הסיטואציה, אתה לא יכול לפסוק הלכה לגביה. אתם מבינים שזה עוד פעם, נכנס לנו פה הקונטקסט, אבל הוא נכנס בצורה אחרת לגמרי. הקונטקסט פה קובע את הפסיקה, לא את הבחירה בין האופציות הקיימות, אלא הפסיקה בעצמה משתנה בגלל הקונטקסט. עכשיו אני אחדד את זה יותר. יש דוגמה, כן, מפורסמת אצל פילוסופים שנקראת החדר של מרי. יש ערך בוויקיפדיה גם מי שרוצה. מרי הייתה פיזיקאית מומחית באופטיקה. גאון, יודעת כל מה שקורה בתחום האופטיקה, אבל כל חייה היא חיה ופעלה בחדר שהוא כולו שחור לבן. הכל היה שחור לבן. היא מומחית גדולה באופטיקה ובצבעים, ומה כל צבע, איך כל צבע מתנהג, עקיפות והתאבכויות ומה שאתם רוצים, אבל היא לא ראתה בחיים של הצבע. זאת אומרת, היא מומחית באופטיקה, אוקיי? עכשיו היא יוצאת מחוץ לחדר, ועכשיו פתאום היא רואה, כן, יש עולם בחוץ. יש צבעים, אדום, ירוק, צהוב, כל מיני דברים. שאלה אם היא למדה משהו חדש. ככה שואלים את זה בדרך כלל אצל פילוסופים. זה נשמע קצת מוזר, אם אתה לא פילוסוף, אתה בכלל לא מבין מה השאלה. אבל השאלה אם היא למדה משהו חדש. כמובן שכן. מה זאת אומרת? אתה הרי, היא מומחית גדולה באופטיקה, היא יודעת איך כל צבע מתנהג והכל בסדר, היא לא יודעת מה זה צבע אדום. אז היא לא יכולה להגיד שום דבר שקשור למה משמעותו של צבע אדום, אם כדאי להשתמש בצבע אדום בציור כלשהו, או במקום, כן, אם אתה רוצה אסתטיקה כזו, נכון? אין לו שום קשר. למרות שהיא מומחית בצבעים, במובן הפיזיקלי. או אם אני אקח דוגמה שיותר קשורה להלכה, אז המיתוס הליטאי אומר שרב חיים הוציא את המחבטות מהמטבח. כן, זה פתגם ידוע. מה זאת אומרת? מבחינת רב חיים, המחבט זאת קונסטרוקציה תיאורטית. זה לא כלי בישול או טיגון. זאת קונסטרוקציה. לקונסטרוקציה הזאת יש הגדרה, אין לו מושג איך זה נראה כמובן. יש לה קונסטרוקציה, מתגנים שם במקום לבשל שם, ויש לזה כל מיני דינים, יש לה דין מחבט, להבדיל מדין סיר, אוקיי? עכשיו, נניח לצורך הדיון, זה כמובן תמיד הקצנה של סיפורי צדיקים, אבל נניח לצורך הדיון שהוא באמת לא ראה מעודו מחבט ולא יודע מה ההבדל בין טיגון לבין בישול, חוץ מאשר להבין שזה בשמן וזה במים וכל מיני דברים מהסוג הזה. האם רב חיים יכול לפסוק הלכה על מחבטות? ברור שלא. מי שנותן לו לפסוק הלכה על מחבטות זה פשוט מופרך לחלוטין. הוא מומחה אדיר בהלכה, בכל הקונסטרוקציות ההלכתיות המופלאות, והוא יודע לקשור מילטה למילטה ולעשות כל מה שצריך, הוא לא יודע מה זה מחבט. אם הוא לא יודע מה זה מחבט, הוא לא יכול לפסוק לגבי זה. אתה לא מבין מה ההבדל בין בישול לבין טיגון. אם לא טעמת את זה, אם לא ראית את זה בעיניים, אם לא חווית את זה בעצמך, איך אתה יכול לפסוק הלכה שיש הבדל בין טיגון לבישול? זאת אומרת, אתה יכול להיות מומחה עצום בעקרונות, כמו אומר עם האופטיקה, אבל אם לא חווית את זה בעצמך, לא בכדי, כן, המיתוס הנוסף, על רב חיים אומר שתמיד ששאלו שם שאלה הלכתית, הוא יפנה לרב שמחה זליק, כן, הדיין. הוא היה הרב של בריסק, לא יודע למה שילמו לו שם, כי לענות על שאלות הוא לא ענה. זאת אומרת, הוא שלח לרב שמחה זליק. אז, אבל זה אותו רעיון, ואני חושב שזה באמת נכון, זאת אומרת, מי שלא ראה מחבט, מי שמבחינתו מחבט זאת קונסטרוקציה תיאורטית, לא יכול לפסוק הלכה לגבי מחבטות. הוא יכול להיות למדן עצום, להעביר שיעורים כלליים בנושא מחבטות, טיגון, בישול והכל. לפסוק הלכה, לא, בשום אופן לא.
אבל מי אמר שאלה בענייני מחבטות? סליחה שהתפרצתי, נעמה. כן.
לא, זה בסדר. אני חושבת שאני רוצה להגיד שטויות, אז עדיף תדבר קודם.
לא, אני אומר, מי אמר שכל שאלה בענייני מחבטות זוקקת את הרכיב הרלוונטי שקשור לחוויית ההיכרות עם מחבט, חוויית ההיכרות הריאלית?
יכול להיות שיש שאלות שלא, אבל יש גם לא מעט שאלות שכן. אז עכשיו, מה הקריטריון אני לא יודע, אבל באופן עקרוני, כשאתה בא לפסוק על מחבטות, אני הייתי מתרחק מזה.
אז על דרך זו אפשר לומר שהרב גיברלטר יכל לחטוף את הביקורת הזאת, כיוון שהביקורת שהטיח בפניו המבקר לא כללה רכיבים רלוונטיים להבנת הישות הזאת שנקראת דיני ממונות או דיני קניין.
זה יכול להיות, עוד רגע אני אחזור לזה, זה יכול להיות אבל זה לא. ועוד רגע אני אסביר למה לדעתי זה לא. זה יכול להיות. ברמה העקרונית ברור שאתה יכול לבקר בן אדם שהיה בגטו על תפיסה הלכתית. אני לא כופר באפשרות, אני כופר בהכרח שבזה. אתה מבקר לא לקח בחשבון בכלל את האפשרות שיכול להיות שיש פה משהו שנוגע לא רק לעקרונות התיאורטיים שבהם אתה בקיא, אלא משהו בתפיסת המציאות שלך נדרש גם בשביל פסיקת ההלכה הזאת, וכמו שהסברתי שם במאמר, אני גם הסברתי מה. ואני חושב שבאמת יש שם משהו שהוא באמת היה חסר בביקורת הזאת. לכן ברמה העקרונית ודאי שאני מקבל את זה שאפשר לבקר עמדה הלכתית של מישהו שנמצא במצב קיצוני, במצב שונה מזה שלי. אני אבל מתנגד לתפיסה שלא לוקחת בחשבון את האפשרות שאולי אי אפשר. יש מצבים שבהם אי אפשר. זה הנקודה החשובה. יש אספקט כזה גם, לא אומר שרק הוא קיים, אבל יש אספקט כזה והוא מאוד חשוב. ולמדנים, ואני בתור ישיבה בוחר, אני יודע, כן, הוראות אלה נכתבו בדם. ואת אני יודע איך אני עצמי הייתי חושב על דברים עד שפתאום תפסתי שיש מגבלות לחשיבה התיאורטית, האנליטית, המופשטת הזאת, ועד כמה חשוב להיות בתוך הסיטואציה כדי לקבל החלטות. אז זה תהליך שאני בעצמי עברתי, אז אני ככה מדבר מניסיון מר שלי.
כן, אפשר להגיד כמה
דברים. אני רוצה כן לחזור להערה הקודמת של עדינה בצ'אט. עדינה כתבה שאם לוקחים את המחקר עד הסוף, את ההקשר, אז בעצם אנחנו, המחקר הזה יגיד שכל האופן שבו אנחנו תופסים דברי תנאים והמוראים, הוא לא נכון, כי הם אמרו את זה בקונטקסט מסוים. ודווקא לפי איך שאתה מציג את זה עכשיו, אז באמת, בגלל שהם דיברו על איזושהי מציאות שאני לא מבינה, וכבר הראשונים אולי לא הבינו, אז בעצם נוצר נתק בין דברי תנאים והמוראים שאמרו דברים בהקשר מסוים, מציאותי, על המחוות שלהם, שהיא לא המחוות שלנו, ובעצם דווקא הגישה הזאת יוצר, לא מאפשרת השתלשלות של ההלכה במהלך הדורות, ברגע שההבנת המציאות השתלשה.
אני אגיע לזה עוד מעט, אבל אם כבר הזכרת את השאלה של עדינה, אני לא ראיתי אותה, אז אני אענה עליה. אני באמת חושב, זה משפט שאני עמדתי להגיד בדיוק שניתק הזה, ולא חזרתי אליו אחר כך, אז הזכרת לי פשוט. אם לוקחים את זה עד הסוף, עוד פעם, זה כמובן מאוד קיצוני, זה כמעט קריקטורה, אבל אם לוקחים את זה עד הסוף, אז למעשה יוצא שאין בכלל מחלוקות. ואת כי כל מה שבעלי התוספות והרמב״ם אומרים, זה בכלל לא מחלוקת, אלא בנסיבות של בעלי התוספות, גם הרמב״ם היה אומר ככה, ובנסיבות של הרמב״ם, גם בעלי התוספות היו אומרים ככה, כי הכל קונטקסט.
ובגדול, אנחנו לא יכולים בכלל להבין על מה הם דיברו, כי כל אחד דיבר באיזושהי מציאות שאני לא מבינה.
זה אני אגיע עוד מעט, אבל קודם כל עדינה. זה אני אגיע עוד מעט. אז אני אומר, אם אני לוקח את זה עד הסוף, אז כשאני צריך עכשיו לקבל החלטות בעניין הזה, אז כל מה שאני צריך לעשות זה לבדוק האם הקונטקסט שלי דומה לקונטקסט של בעלי התוספות או של הרמב״ם. זה לא להכריע במחלוקת. אין פה מחלוקת בכלל, זה פשוט שולחן ערוך כפול. לנסיבות כאלה צריך לעשות כך, בנסיבות כאלה צריך לעשות כך. עכשיו השאלה, באיזה נסיבות אני פועל? אבל זה כמובן קריקטורה. לגבי השאלה של נעמה, עוד רגע, אני חוזר אליה, כי היא באמת חשובה. ארי, הרב ארי, אתה רצית להעיר משהו?
רק רציתי להזכיר שצריך לשמוע את נעמה, זה הכל.
אני מקווה...
יצאנו די חובה, זה בסדר.
אני מקווה שאתה יודע שאתה מגזים.
אמרתי.
בסדר. גם אצל רב חיים. רב שמחה זלג אגב.
רב חיים אמרתי שאני מגזים, וגם על המחקר אמרתי שאני מגזים, ואמרתי שלמרות שאני מגזים, אני חושב שזה תופס נקודה חשובה. זה כמו קריקטורה. קריקטורה לוקח על מה שיש לך פה, ועושה ממנה אבטיח. אבל יש שם שומה. זאת אומרת שצריך
לחדד. אז רק הערה, רב חיים ורב שמחה זלג גרו באותו בניין. רב חיים היה למעלה ורב שמחה זלג היה למטה. שאלה הגיע לרב חיים, אז הוא שלח אותו למטה לרב שמחה זלג. ורב שמחה זלג פסק על פי הפסיקות של רב חיים. אז הוא חשב שהוא פוסק לפי רב חיים. מה שרב סולובייצ'יק אמר לגבי הפסיקה של רב חיים, שהוא לא היה יכול לפסוק, בגלל שהוא חשש לכל דעה בראשונים. אז הוא...
דרך אגב, יש לי הסבר קצת שונה, אבל זה...
אני אומר מה שרב סולובייצ'יק אמר על סבא. הוא אומר שהוא חשש לכל השיטות, ולפעמים היה לו שאלה... אז לפעמים היה לו שאלה, והוא שלח לפוסק אחר, והוא אומר, תפסוק, ואל תגיד לי את הספרה. בגלל שאם תגיד לי את הספרה, אז יהיה סוף העניין.
זה מדהיג שהוא הסתמך עליו אז.
לדעתי זה לא
בגלל... יש לו סמכות, בגלל הסמכות הוא, לא בגלל...
יש לך יכולת אנליטית מאוד גבוהה, אז אתה מבין את שני הצדדים עד הסוף, ואתה מאבד את היכולת להכריע ביניהם. אני חושב שזה הסבר יותר נכון מאשר לחשוש לכל השיטות. לחשוש לכל השיטות, תפסוק לחומו.
ואותו מעמד רב סלוויישיק סיפר איך כשאשתו הייתה בבית חולים, אז הוא גרם לכל המטבח שלא היה קשה, בגלל שהוא פסק לפי הרמב״ם.
טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אני חוזר אלינו, אז הטענה, בעצם מה שאני רוצה לטעון זה ככה, אני חוזר עכשיו לדוגמה של הגטו, של דיני ממונות בגטו, הטענה בעצם היא כזאת, אפשר היה ללכת בכיוון של זוטו של ים, אם אני עכשיו, מבחינתי, מה שאמר רב גיברלטר זאת עדות, זאת לא עמדה, זאת הוא אומר לי, תשמע, אני כמי שחי בתוך הסיטואציה הזאת, אני אומר לך, בסיטואציה כזאת אין דיני ממונות, אז אני עכשיו לא הולך להתפקח איתו, למרות שעוד פעם, גם בגטו עצמו התבקחו איתו, זאת אומרת, זה לא שזה עמדה שאתה מקובלת על כולם, אבל נגיד לצורך הדיון שאני רואה עמדה כזאת, אני לא הולך להתפקח איתו, כי ברור לי שהוא לא מדבר במישור של הכלים ההלכתיים הרגילים, שאני מניח שהוא הכיר גם אותם. זה לא כלים אזוטריים שצריך ספרים בשבילהם, כל אחד מבין את זה. אלא הוא אמר שם משהו אחר לגמרי. הוא רצה לטעון את הטענה שאני טוען כאן, שכאשר אתה חי את הסיטואציה הזאת, כל הכלים שבהם גם אני, גם אותם גם אני מכיר, לא רלוונטיים. אין פה דיני קניין. ולכן תקבל את מה שאני אומר לך, כי אתה רחוק מהסיטואציה הזאת, ואני חי את הסיטואציה הזאת, ואני אומר לך שמי שחי את הסיטואציה הזאת בפנים, זה מה שהוא מבין. עכשיו, אם זאת ההנחה, מה שנשאר לי, זה בעצם בסך הכל לנסות ולהבין או להמשיג את מה שהוא אמר. אני לא מתווכח איתו, ואני כן רוצה להכניס את זה לתוך מערכת החשיבה ההלכתית הרגילה. ואז הטענה, טוב, אני לא אעשה את זה בעריכות, כי יש להעריך בזה, עקרונית היה אפשר ללכת פה בזוטו של ים. בזוטו של ים, אז זה אומר, בעצם הבעלות מופקעת, תלוי קצת בשיטות, לא משנה, אבל הבעלות מופקעת, וזה בעצם איזשהו סוג של זוטו של ים מאוד גדול. אבל זה באמת, זאת הרחבה של המושג זוטו של ים, זאת אומרת, אתה לא יכול לזכות בזה גם אחרי שזה זוטו של ים. אין בכלל, כולנו בתוך הים. זאת אומרת, זה לא שאני על היבשה והחפץ נמצא בים, ועל החפץ כרגע אין בעלות, אבל אם אני אזכה בו, אז עכשיו הוא יהיה שלי. כי הראשון איבד את בעלותו. לא, גם לי אין בעלות, אין, נגמר, מושגי הבעלות לא קיימים. אני חושב שזה לא מנותק מזוטו של ים, אבל זה יותר עמוק, יותר יסודי. והטענה היא, כן, רב שמעון הידוע בשער יושר, שמעון בעצם טוען, לא משנה כרגע הראיות שלו והנימוקים שלו, אבל רב שמעון טוען בעצם שדיני הקניין זה מושג שהוא קדם הלכתי. מושג שהוא, מה שהוא קורא תורת המשפטים. תורת המשפטים זה בעצם, אנחנו קובעים את מושגי הבעלות, ואז באה התורה, שזה החברה קובעת נגיד, או המשפט קובע, וזה משהו שהוא קדם הלכתי, ועל זה מגיעה התורה ואומרת, אם אתה פוגע בבעלות של אחר, עברת בלא תגזול. ואתה שמה איזה מימד, נקרא זה מימד דתי. אבל יש פה איזשהו מימד קודם, לפני המימד הדתי, שהוא המימד המשפטי. ובמימד המשפטי יש את דיני הקניין, ולדעתי גם יש גזל במימד המשפטי, זה לא רק הגדרה המופשטת של בעלות. האיסור גזל בעצמו יש לו מימד משפטי ומימד הלכתי. זה היו לי ויכוחים עם כל מיני אנשים, אבל זה לא חשוב לענייננו כאן. בכל אופן, הטענה היא שבמקום שבו אין מערכת משפטית אפקטיבית, אז אין דיני קניין. ברגע שאין דיני קניין, אז כל הבסיס נפל, ממילא אין על מה לשים את הקומה השנייה. אתה לא יכול לדבר על לא תגזול, אתה לא יכול לדבר על הלוואות, כי אין בעלות. התורה מניחה בעלות, אבל לא מגדירה מתי יש בעלות ומתי לא. את זה החברה מגדירה, או המציאות מגדירה. אחרי שיש בעלות, התורה אומרת מה עושים במצב שיש בעלות.
הוא אומר, הדרך ארץ קובעת, זאת אומרת, זה לא חייב להיות מערכת משפט אפקטיבית שיש לה כוח.
בסדר, לא נכנס כרגע לפרטים.
קיימים גם בגטו.
אה? לא, לא. אני חושב שזה מה שהרב גיברלטר רצה לטעון. הרב גיברלטר רצה לטעון שבמקום שבו כל ילד יכול לראות לך בראש ולקחת את כל הממון שלך, ואף אחד לא עבור אליך בטענות, אליו, סליחה, בטענות, ייקח ממנו, אתה יכול לתבוע אותו, במקום שבו אין שום מערכת של נורמות, מערכת משפטית, שום מערכת בעצם שמסדירה את עניין הממון, אין דיני ממונות, אין דיני קניין. ברגע שאין דיני קניין, אני חושב שזה מה שהוא מתכוון לומר, אני עושה את זה מאוד בקצרה, כי אני בא להדגים. תנתי, זה לא הנושא שלי, אלא זה רק דוגמה למנגנון. שאני רוצה לדבר עליו. אז הטענה בעצם שברגע שאין דיני ממונות ממילא, אין הלוואה, אין נזק, אין גזל, אין שום דבר, כי אין קניין. ומושג הקניין הוא מושג שהוא קדם הלכתי, אין מה לדון בו בקטגוריות ההלכתיות. לכן לשווא תחפשו בשולחן ערוך אמירה מתי יש קניין ומתי אין, והאם בגטו יש קניינים. בשולחן ערוך מדבר, once יש קניין, מה עושים עם זה? מה צריך לעשות? אסור לעשות.
אני חושב שזו תפיסה מאוד לא רב שימנית של רב שימן, כי בעצם היא מבינה את המושג של הקדם, קדם הלכה, בצורה פורמלית ולא בצורה ריאלית. זאת אומרת, התשתית של דיני הממונות, הקדם הלכתית, היא תשתית שקשורה למציאות האנושית. המציאות האנושית לא בהכרח דורשת מערכת משפט שתאכוף משפטים בשביל זה.
אני אמר לך שהייתה מציאות גם במובן של הנורמליות, גם בלי מערכת משפטית. מי אמר? אני לא הייתי שם. אני טוען שהרב גיברלטר, אגב, אמרתי, היו חולקים עליו שם. אבל הרב גיברלטר בעצם זה מה שהוא רצה לטעון. הוא רצה לטעון שבסיטואציה מהסוג הזה אין בכלל הסדרה של בעלות, זה לא הרבה יותר חזק מאשר אין מערכת משפטית. זה שאין מערכת משפטית זה כמובן ביטוי לזה, זה הרבה יותר חזק מזה. ולכן הוא טוען שבסיטואציה כזאת כל ההשלכות של דיני הממונות לא קיימות. זו ההצעה שלי לפרש את דבריו. עכשיו, כן. אפשר להתווכח על זה, אבל אני רוצה להשתמש בזה רק כדוגמה, אז לכן זה לא הנושא שלי. מה בעצם זה אומר? בעצם מה שהדבר הזה אומר זה בדיוק כמו עם המחוותות או כמו עם האופטיקה של מרי. מה שאני בעצם רוצה לטעון זה שכשאתה נמצא בתוך נסיבות קיצוניות כמו הגטו שמה, אז זה לא, הוא לא יתיר לאנשים לגזול בגלל שיש, זה שעת הדחק. זה לא המנגנון הראשון שאומר שבגלל שיש שעת הדחק אני בוחר באופציה אחת מתוך כמה אופציות. הוא טען שבסיטואציות כל כך פתולוגיות, כל כך קיצוניות, כל כך רחוקות מהמצב הנורמלי, יש איזשהו סוג של סיטואציה, של קביעה הלכתית, זה פשוט עולם נורמטיבי שונה לחלוטין, כל העולם הנורמטיבי הרגיל לא רלוונטי לשם. אני תמיד, בהקשר הזה, הדוגמה שעולה לי בראש, שני אנשים נמצאים במעלית, והמעלית ניתק הקבל, והיא נוחתת לרצפה מקומה 50 במהירות עצומה, אתה יודע שאתה עוד דקה מת. שניכם, שני אנשים נמצאים במעלית, שניהם מתים עוד דקה. אני אומר לשני של ידי, תן לי עת, אני רוצה לכתוב מכתב פרידה ליקיריי. אומר, לא, אני לא מסכים. גזל, אסור לקחת. עכשיו אני אומר, אני לא יודע, לא הייתי בסיטואציה כזאת ואני מקווה שאני גם לא אהיה, אבל מי שנמצא בסוף סיטואציה כזאת, אני לא אתפלא אם הוא יגיד, עזוב, זה לא נקרא גזל. מה המשמעות שהעת הזה הוא שלך עכשיו? שתוך דקה הוא יתרסק בכיס שלך? אז נכון, ברמה ההלכתית הפורמלית אין לזה יותר. ברמה ההלכתית הפורמלית זה שלו, כל עוד הוא פה, ואחרי זה זה של יורשיו. אבל כשאתה נמצא בתוך סיטואציה כזאת, וזה משל טוב לגטו אני חושב, כשאתה נמצא בתוך סיטואציה כזאת, יכול להיות שיש לך איזושהי תחושה מאוד עמוקה, שבסיטואציה הזאת הכללים הרגילים כבר לא, הם לא רלוונטיים, זה לא קיים פה במצב הזה. ולכן במצב הזה אני לוקח לך את העת בכוח.
בעולם משפטי היו קוראים לזה סייגים או משהו כזה.
מה זאת אומרת?
כאילו... כשהסיטואציה לא נורמלית, אז יש לפעמים הצדקה לבצע עבירה. זה בעצם מה שזה אומר.
זה בעצם הצידוק.
סוג של צידוק.
הצדקת הקורח, ויש את ה... לא זוכר כבר איך זה נקרא שם במשפט.
כן.
אני לא מתכוון לצידוק. אני מתכוון
לצידוק. אני יודעת שאתה לא מתכוון, אני אומרת ששם... אתה אומר אין עבירה בכלל, כי אין בעלות בכלל, אין משמעות לבעלות.
לא שאני מתיר לך לעבור על גזל, בגלל שאתה דחק או המצוקה. אלא אומר, אין גזל במצב כזה. עכשיו, אני לא יודע, לא הייתי במצב הזה. אבל אני טוען שמי שנמצא במצב כזה, יכול, מתוך החוויה האישית שלו, להגיע למסקנה שבסיטואציה כזאת אין בעלויות. זה משחק מטופש. ואין בעלויות במצב כזה.
אבל יש מצוות, יש מוסר, או שאין כלום. יש מצוות, יש מוסר, או שאין כלום.
את שואלת אותי, כמי שלא היה בסיטואציה הזאת, אני אגיד לך שיש. כשאני אהיה בסיטואציה הזאת, מקווה שלא יקרה, אולי אני אגיד לך תשובה אחרת, אני לא יודע. באמת בתמים אני לא יודע. זאת אומרת, אם, לא, אם זה לא היה עולה לי מהכתבות האלה של הרב גיברלטר, אני לא הייתי חושב בכלל בצורה הזאת. זה עורר אותי לחשוב שיש פה איזשהו אספקט שישיב הבוחר מפספס. זאת אומרת, עם הקונסטרוקציה שלך הכל נהדר, אבל אתה מניח פה איזשהו סוג של עולם נורמטיבי או הסדרה שלמה כזאת, שמי אמר בכלל שהיא רלוונטית לסיטואציה הפתולוגית הזאת. עכשיו אני כבר צריך לסיים, אז אני רק רוצה להצביע על איזושהי השלכה או קצת השלכות בקצרה, וזה אני אסיים. בעצם הטענה שאני רוצה לטעון, אולי עוד, סליחה, לפני השלכות, משפט. מי שאמור לקבל את ההחלטה מהסוג הראשון, זאת באיזה אופציה מתוך הכמה אופציות שבפניי לבחור, האם שעת הדחק מאפשרת לי את זה או את זה, טענתי שמי שאמור לבחור את זה זה השואל, לא הפוסק. הפוסק אמור להגיד לו, אלה הדרכים שבפניך, זה גלט, זה בדיעבד, זה אסור מדרבנן, זה אסור מדאורייתא, זה חיוב כרת. עכשיו אתה תחליט מה אתה עושה בסיטואציה, אתה מכיר את המצוקה שלך, אתה יודע מה עירת שמיים שלך, אתה יודע מה המחירים שזה גובל ממך ומה המחירים שאתה מוכן לשלם, אתה צריך לקבל את ההחלטות, לא אני. אני רק מסרטט בפניך את המפה. ועל זה אני יכול להביא אפילו ראיות לדברים האלה, זה פיסה אחרת לגמרי של תפקידו של פוסק. הפוסק לא אמור לקבל החלטות, הפוסק הוא מומחה הלכתי. הוא אמור לסרטט בפניך את האפשרויות, זה הכל. אתה צריך להחליט, כל אדם צריך להחליט לעצמו. זה במכניזם הראשון. במכניזם השני לדעתי זה כן החלטה של פוסק. כי המכניזם השני, הבוס שנמצא שם בתוך הגטו, הוא מרגיש שאין דיני ממונות, הוא לא יודע מה זה דיני ממונות, אתה יודע מתי יש ומתי אין. אתה יודע מתי יש, אז אתה תוכל גם לדעת מתי אין. זאת אומרת, אתה כן צריך להיכנס לתוך סיטואציה שבה אתה מבין שזה מה שההלכה אומרת בסיטואציה הזאת. לא זה מה שנראה לי בסיטואציה הזאת, זה לא אותו דבר. זאת אומרת, אדם פשוט יגיד, תראה, נראה לי לא סביר שיהיה פה בעלויות, ולכן אין פה גזל ואין פה שום דבר. לזה אני לא נותן הרבה קרדיט. אבל אם פוסק שנמצא שם אומר את זה, אז הפוסק בעצם אומר לי, אני אומר לך, זה ההלכה בסיטואציה הזאת, לא זה מה שאני חושב, אלא זה למיטב הבנתי מה שההלכה אומרת בסיטואציה הזאת. לכן, המנגנון השני, אני חושב שהוא מסור לפוסק ולא לשואל. עכשיו, אני לא אכנס לזה כי אין לי זמן, למה זה לשואל וזה לפוסק, אבל זה השלכה אחת שאני רוצה להגיד פה, וקצת תראו את ההשלכות. אני רוצה להצביע על זה, שכשאני מדבר פה על נסיבות קיצוניות, קיצוניות אין פירושו דווקא דיני ממונות, דיני נפשות ושואה וסכנות ודברים נוראים מהסוג הזה. קיצוניות זה אפילו במובן של המרחק בין הסיטואציה הזאת לבין הפוסק. כאן אני מגיע לשאלה של נעמה מקודם. זאת אומרת, אם הפוסק מאוד מרוחק מהעולם שבו נמצא השואל, הוא לא באמת מבין איך אנשים חווים את החיים שם. אז הוא לא יכול לפסוק לעולם כזה. ולא קשור, גם בשאלות שהן שאלות יותר מינוריות. לא רק בשאלות הרות גורל. דוגמה אחת שכמובן אפשר להתווכח עליה, אבל רק עוד פעם בתור הדגמה. שירת נשים. עוד ללכת להופעה של זמרת. אוקיי? עכשיו, אם אתה תופס שזה איסור פורמלי, שירת נשים, כל באישה ערבה, בסדר, אז אוקיי, אז זה אסור, פוסק יכול להגיד לכל אחד, זה אסור וזהו. אבל אם אתה מבין שזה איסור שהוא תוצאה של הרהורים, או חשש להרהורים, או שההקשר מאוד מאוד משמעותי בניתוח של האיסור, במקרה כזה, הוא פוסק, כן, חרדי שנמצא בדלת עמותיו, לא דווקא חרדי, אבל הוא פוסק מן הדור הישן, שנמצא בדלת עמותיו ולא העלה בדעתו אף פעם לשמוע דבר כזה, לא יכול לפסוק על שאלה כזאת. הוא בטוח שכשאני מספר לו שאני הולך להופעה כזאת, יש לי הנאה אסתטית מהמוזיקה של הזמרת הזאת, הוא אומר לי, עזוב, זה עצר הרם דבר לך מהגרון. והוא גם צודק, אני לא יודע. אבל אני חושב שלא. אני חושב שיש אנשים שהולכים לזה בגלל ההנאה האסתטית, ולא בשביל כל מיני אירורי עבירה כאלה ואחרים. עכשיו, הוא לא, לפעמים, לא תמיד, אבל הוא לפעמים לא יוכל לתפוס בכלל, לא, הוא לא יקבל את ההסבר, גם אם אני אתן לו את זה. כי ברור לו שזה לא ככה. הוא לא חי את העולם הזה. כל מיני שאלות של מניינים שוויוניים, שמגיעים תמיד לפני פוסקים שמרניים, פוסקים, כן, מהדור הישן, לא דווקא מהדור הישן, פוסקים שמרניים. זה לא העולם שלהם בכלל, הם לא מבינים מה הדברים האלה אומרים לאנשים, מה המשמעות של כל החלטה, אם אישה כן עולה לתורה או לא עולה לתורה, אז מבחינתם הם לא, אין התלבטות. ועוד פעם אני אומר, אני לא מדבר על זה שהם לא מבינים שצריך להקל להם, כי אחרת תהיה בעיה. אני לא מדבר על המישור הזה. אני מדבר על המישור, הם לא מבינים ששם ההלכה היא אחרת, כי זה עולם שונה שאתה לא מכיר אותו. ובעולם ההוא, ההלכה היא הלכה אחרת מההלכה שאתה חושב. ולכן יש, עוד פעם, על כל דבר כזה אפשר להתווכח, ואני אנסה להדגים את העיקרון. העיקרון הוא שהנסיבות משחקות שני סוגי תפקידים. אחד מהם זה לבחור אופציה מתוך כמה אופציות, שאת הדחק וכולי, או החמרה, או סייגים, או מה שלא יהיה. במנגנון השני, זה שלפעמים שינוי הנסיבות, במיוחד אם הוא שינוי מאוד קיצוני או מאוד דרסטי, יכול פשוט לשנות את המערכת הנורמטיבית שבתוכה אתה פועל. הכללים הופכים להיות אחרים, זה לא שאתה בוחר באופציה ג' במקום באופציה ד'. אלא האופציות בכלל הן לא הן, זה אופציות אחרות. אתה פשוט לא יכול לסרטט את מפת האופציות בכלל, אם אתה לא חווה את הסיטואציה מבפנים. אוקיי.
הרב מיכי, אני רוצה שלוש הערות ברשותך. קודם כל, סתם אני חשבתי כשאתה מדבר על מציאות מאוד מאוד לא נורמטיבית, אז חשבתי על אילן רמון, עליו השלום וחללית שלו, שזאת מציאות שאני לא יודע בכלל אם ההלכה גם כן חלה שם או לא חלה שם. וזה סתם עוד דוגמה יותר נחמדה מאשר דוגמה שקשורה ליום השואה והגבורה. נושא השני, אני מהנדס בהשכלתי וטענתי שיש הבדל מהותי בין עבודת המהנדס לעבודת הרופא. כי הרופא אומר, תביאו לי את הדיאגנוזה, תביאו לי את הממצאים, ואני מתוך הפרט, אני הולך לכלל ואני מנסה את הממצאים האלה לחבר יחדיו ולומר במה לוקה החולה הזה, ואני מקווה אחר כך למצוא תרופה. המהנדס הולך מן הכלל אל הפרט. אתה בא למהנדס ואתה אומר לו, אני רוצה שעל הנהר הזה יהיה גשר ברוחב של 16 מטר, באורך של 200 מטר, שיוכל לשאת כך וכך טונות בבת אחת וכן הלאה, ואז מתוך הכלל הזה הוא חייב ללכת לספרי הלימוד, להיכנס לפרטים ולומר איך אני עושה את כל הדברים האחרים. איזה יסודות, איזה חומרים, איזה זיונים, איזה כמה תמוכות וכן הלאה. והשאלה היא איפה נופל הפושק, האם הפושק עבודתו דומה לעבודת הרופא, או שעבודתו דומה לעבודת המהנדס. על פניו, זה קצת דומה לשתי החלופות שאתה קודם הזכרת, במידה מסוימת, כביכול, אם אני בוחר את החלופות, לכאורה, על פניו נראה שהפושק הוא כמו הרופא. אמר לי פעם הרב אדלר בשם הרב סולובייצ'יק, שהרב סולובייצ'יק טען שכשבא אליו איזו שאלה, הוא בדרך כלל יודע כבר מה התשובה לפני שהוא נכנס לפרטים. ואני מניח שזה עולם שלא של פרט וכלל, או פרט או כלל, אלא של כלל ופרט, אולי של כלל ופרט וכלל, לא יודע של מה. זאת הערה שנייה, אני לא יודע איך זה בדיוק מתקשר למה שאתה אמרת, זה קצת אולי מתקשר. הערה שלישית, עם כל הכבוד לניתוח ולניסיון שלך לתת את הקטגוריות של הקונטקסט לעומת הפרטים, כשאתה תלך לפושק אמיתי ופושק גדול, גם לא בטוח שהוא יסכים שהוא צריך לתת חלופות והשואל יבחר, אבל הוא גם יגיד לך, לגבי אין הבדל בין שני הדברים. אני כפושק צריך להחליט מה אומרת ההלכה בכל מקרה, וגם אני יכול להגיד, או אולי אני אמצא במקרים מסוימים, שההלכה לא חלה בכלל, במהותה היא לא חלה, כפי שאתה אמרת. ולכן הוא יאמר, זה בכלל לא משנה, אלה הם החלטות. לכן אני אומר, זה לא לגמרי משנה. אתה הולך לפושק אמיתי, הפושק אומר, תן לי להחליט, האם זה רק בעיה של חלופות, האם זה בעיה של קונטקסט, האם זה בעיה של הכרת המציאות, אם הפושק הזה...
אני אנסה להתייחס...
רק עוד משפט אחד, אם הפושק הזה הוא בקי בדיני ממונות ולא בקי בכתמים, אז הוא יגיד, אם הוא אדם אגון, תלך לקומה ראשונה, כמו שקודם נאמר, כי אני לא בקי בזה. אם הוא לא בקי בעולם מסוים, והוא חושב שבאותו עולם יש מקום להלכה, הוא צריך לפרוש ולהגיד, אני לא בקיא, תלך למקום אחר. אבל ההחלטות הן אותן החלטות בעיניי, ולא צריך לעשות את הקטגוריזציה החריפה הזו שאתה עושה.
אני אגיד בקצרה, קודם כל בקשר לנקודה השנייה, יש פילוסוף של המדע בשם מיכאל פולני, והוא הביא דוגמה לחשיבות של שימוש, להבדיל מלימוד, ממה שאנחנו קוראים בהקשר התורני. אומר מסטרדיווריוס, יצרן הכינורות המיתולוגי, הוא אומר שעם כל המכשור המדויק שיש לנו היום, אנשים לא מצליחים לייצר כינורות באיכות שייצר סטרדיווריוס. והטענה שלו היא שהשוליה של סטרדיווריוס, ניקח את סטרדיווריוס כמהנדס, כן? השוליה של סטרדיווריוס בעצם לא למד מסטרדיווריוס סט של כללים שהוא יישם אותם על הכינור, כי את זה אפשר גם להעביר הלאה. זה לא מידע שנאבד בדרך. מה שקשה להעביר במסורת זה את השימוש. את התחושה האינטואיטיבית הזאת, אתה דופק על העץ ואתה מבין באיזה זווית צריך להקציע אותו כדי שיהיה כינור טוב. ולכן גם המהנדס, ההבחנה שאתה עשית בין המהנדס לבין הרופא, בעיניי לא, לפחות לא מדויקת, אם לא, לא נכונה בכלל. ולכן אני לא יודע על איך לענות, איפה למקם את הפוסק, כי אני חושב שהתזה והאנטיתזה לא באמת נבדלות זו מזו. מעבר לזה, מה שאמרת בסוף עם הרב סולובייצ'יק והידיעת התשובה לפני שאתה נכנס לפרטים, אני לא חושב שזה קשור לשאלה אם אתה הולך מבוטום אפ או טופ דאון, אלא השאלה אם האינטואיציה קודמת להצדקה או שההצדקה יוצרת את התשובה. אבל זה לא השאלה של כללים מול פרטים, אלא יש לפעמים מצב שאני אינטואיטיבית אני מבין שזו צריכה להיות התשובה. עכשיו אני מנסה להמשיג את זה, להגדיר את זה, למצוא את הראיות לזה. על זה מדובר שם בהקשר הזה, ויש אגדות רבות על הרב סולובייצ'יק בעניין הזה, והרב שבתאי אמר לי שכולם רשעים מי שאומר את זה על הרב סולובייצ'יק, לפני כמה, הוא אמר לי זה בדיוק לפני כמה שבועות, באיזה יום עיון שהיה בבר אילן, לא משנה, אבל אני, ואז אמרתי לו את ההבחנה הזאת, אמרתי לו שאם אתה אומר מה שאתה רוצה, ואז אתה מצדיק את זה, אז זה לא, רפורמי, אבל אם אתה אומר שזה מה שנראה לי נכון, אינטואיטיבית, לא זה מה שאני רוצה, אלא זה מה שנראה לי נכון, ואחרי זה אתה עושה הצדקה, זה לדעתי נכון בהרבה מאוד מקרים של פוסקים. ולכן אני לא חושב שזה קשור דווקא לכללים מול פרטים, או לטופ דאון ובוטום אפ, אלא השאלה של האם אתה, נקרא לזה פוזיטיביסט או, 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 או משפט טבעי, אני לא יודע, אם אתה הולך עם איזושהי דדוקציה, לא דדוקציה, זה לא נכון דדוקציה, אלא עם איזושהי הנמקה רגורוזית, או אתה סומך על האינטואיציה שלך, ואחרי זה כבר אתה בונה את ההצדקה סביב האינטואיציה. ובעניין הזה אני חושב שהרבה מאוד פוסקים הולכים בדרך השנייה, וזה בסדר גמור, אני לא רואה שום בעיה, כל עוד הם מספיק ישרים, כדי שאם זה לא מסתדר עם ההצדקות שבאות אחר כך, הם ידעו לסגת מאותה אינטואיציה. ודבר אחרון שאני רוצה לומר, זה שאם אני אשאל הרבה פוסקים על הרבה דברים שאני אומר, הם יגידו שהם לא מסכימים, זו לא טענה שאני נוטה להתרגש ממנה יותר מדי, אני חושב שזה מה שצריך לעשות, זאת לא טענה עובדתית על מה פוסק עושה, זאת טענה נורמטיבית על מה פוסק צריך לעשות. עכשיו בעניין הזה אני מבין שאני לא זוכה להסכמה של כל הפוסקים, וזה בסדר, אבל אם אתה רוצה לטעון את הטענה שפוסק גדול תמיד יכול להיכנס לסיטואציה, את זה אני לא מקבל, לא נכון לדעתי. פוסק גדול, גם אם הוא גדול, להפך, הוא גדול בזה כשהוא אומר פה אני מסתלק, וזה בהחלט נכון, אני אתן לו את ההחלטה, אני אתן לו את ההחלטה, והוא יגיד לי אני מסתלק, אבל בסופו של דבר הוא ישאיר לי את ההחלטה.
אמרתי את אותו דבר, אמרתי, הפוסק
יגיד. אין לנו ויכוח.
הוויכוח בעיניי איתך הוא שההחלטות כולן החלקות של פוסק, ולא חשוב כל כך הקטגוריזציה שאתה עשית בין הדברים שהולכים ובוחרים את החלופות לבין מציאות שבה אתה אומר ההלכה בכלל לא קיימת. זאת החלטה שהפוסק צריך לקבל.
לא, אבל השאלה אם הפוסק מקבל החלטה לבחור אופציה אחת מתוך חמש, או שהפוסק אומר האופציה האחת שקיימת היא זאת ולא זאת. לא לבחור אחת מתוך שתיים, אלא האופציות הן אחרות. אז גם אם שתי החלטות הן של פוסקים, מה שאני לא מסכים, אבל גם אם שתי החלטות הן של פוסקים, זה לא אותה החלטה, זה שתי החלטות שונות לגמרי. החלטה שעכשיו, שתי הדוגמאות שהבאתי, החלטה שעכשיו יש פיקוח נפש, ולכן צריך להתיר לך לעבוד בשבת, זאת החלטה מהסוג הראשון, פוסק אומר את זה נגיד, לא חשוב, אז החלטה מהסוג הראשון. ההחלטה שבסיטואציה הזאת לא חלים דיני הממונות הרגילים, זאת החלטה מסוג שונה. גם אם פוסק מקבל אותה, לא אכפת לי, אבל זו החלטה שונה.
באמת, אבל זה שתי החלטות שהן בעולם הפסיקה ביניהן.
כן, זה לא, אם פוסק עושה את זה או לא, אמרתי, אני לא נכנס לזה, יש לי את הראיות ואת הטיעונים, אבל זה עדיין שתי החלטות שונות. על זה אני כן, על זה כן דיברתי כאן, ועל זה אני כן חושב שאני צודק.
טוב, תודה לרב מיכי. עוד הערות, שאלות, תגובות, רב יהודה, רוצה להגיד משהו?
לא, האם אפשר להישאר לשאול מבלי להטריח את האחרים, כי אני לא בטוח שמה שאני...
מי שרוצה חופשי לנטוש.
אחרי שיצאו, אחרי שיצאו.
הכל בסדר, דבר, מי שרוצה לנטוש בנחת.
בואו, ככה, שיצא, רב יהודה, בואו נעשה איזשהו פרידה לפס עושה, נעשה איזה הערה באלף. דווקא אולי לא בסופית שהרב מיכי דיין, אבל כמה שמדברים פה על השואה, הנושא הזה של ההלכה בשואה, זכיתי לשמוע את זה מפי יהודי יקר, פעם אחת, בשם הרב סיני אדלר, שמוכר וידוע לכולם, שהיה הרבה של אשדוד, ואחרי שאשתו נפטרה הוא עבר לכולל מרץ. כולל מרץ הוא כל שנה ביוד בטבת, אם אני לא טועה, והוא מקדיש שיעור על אחת השאלות ההלכתיות שהטרידו אותו בזמן השואה. הוא בזמן השואה לא היה פה עיסק, הוא היה, סך הכל נגיד, זה לא יפה להגיד, כן, בחור ישיבה שבגיל 25 שלפו אותו מצ'כוסלובקיה מהישיבה, והוא נכנס לטרזנשטט, ואחרי שנה בטרזנשטט הוא עבר דרך אושוויץ, ביקור קצר, לתקופה ארוכה במטהאוזן, אני חושב ששם הוא עבר עוד מקום בדרך, זה מצד מוות משוחרר. הדבר המדהים שתמיד היה מספר, במטהאוזן אתם יודעים שלא הלכו לפיקניקים, ומעניין שהדיונים, היה מחפש אנשים בדיונים הלכתיים בעבודות הפרך, והם חוזרים, אחר בלילה, הם היו מדיינים כל מיני דברים, ואני לא בא, עוד פעם, אני יודע גם דוגמה אחת, סיפור שהוא מסיפר, בערב פסח, פסח אחד עושה בטרזנשטט, אפילו היה שם סדר. שנה אחרי זה את פסח עושה במטהאוזן. אז זה לא שהם, אני לא יודע מה זה, אבל לא היה מה לאכול. אז נתנו את החתיכת לחם בערב פסח אחר הצהריים. אז הוא חשב לעצמו שהוא לא יאכל את זה, וישאיר את זה עד הבוקר, כדי שבליל הסדר הוא לא יאכל לחם. ואז הוא סיפר לזה תלמיד חכם אחר, שהיה שם איתו במטהאוזן, הוא אמר לו שמצד ההלכתי עדיף לאכול את זה מיד, כדי לא להיכנס לעניין של בל ירא ובל מצא שהוא מתאמץ.
זה קרט, לא בל ירא, כן.
מה?
זה קרט, בערב פסח זה יותר קר.
עכשיו, בינינו מה שאמרנו קודם, ברור לכולנו שחתיכת 100 גרם שהם קיבלו שם היומי, זה פיקוח נפש. ובאמת הזו לא היה שום דבר אחר. אבל הוא הסביר לנו, זה לנו כל החיות, זה לנו את הכוח לשרוד במחנות האלה.
אתה יודע, באפרופו זה, הרב גיברלטר שם נדמה לי הביא, שהדבר עברו מורה שם בקובנה, לתלמידי הישיבה להקפיד לא לאכול קטניות. הוא אמר שזה פיקוח נפש, הכל נכון, אבל אנחנו בין כובח הולכים למות. אולי זכות החומרה הזאת תעזור לנו שהקדוש ברוך הוא בכל זאת יציל אותנו. זה סיפור מדהים, בעיניי קשה להבין את ההצדקה שלו, אבל זה מה שהוא כותב שם.
זה דוגמה לקונטקסט. דוגמה לקונטקסט.
נכון?
תודה רבה לרב מירי, אמרתק, לי בכל אופן.
תודה רבה.
מי שרוצה להמשיך פולבוס, הרב מיכי לא סוגר את הלינק. שם משיך להתבקח, בערב טוב לכולם, ובעוד כחודש ניפגש בשיעור הבא.
תודה, תודה רב ארי, תודה לך.
תודה, לילה טוב.
זה משאיר טעם של עוד.
ממש. הרב מיכי.
כן.
א', באמת...
אתה נשמע מקוטן, לא שומע אותך. אתה נעלם. הרב בס, אתה שומע אותי? כי לא שומעים אותך. הרב יהודה, אתה רצית להגיד משהו, אז אולי עד שהוא חוזר אלינו.
כן, זה מדהים. אם יש לך את הדברים של הרב גיברלטר, הייתי, אם יש לך עדיין עושה, רק מדבר מהזיכרון.
לא, אין לי את המקור, את המאמרים במקור. אבל... הרפרנס מופיע במאמר שלי שכתבתי על זה, כתוב שם באיזה גיליון של יתד זה נמצא, אז אתה יכול לאתר את זה ב... אתה רוצה שאני אשלח לך? אני אשלח לך את המאמר.
אני אשמח, ממש תודה. רק שני דברים, א', ההערה של עדינה שטרנברג לא קיבלה את תשומת הלב שהיא ראויה לה. תסתכל בצ'אט, תראה, היא הערה חשובה.
הצ'אט
כבר
לא נמצא כשחיפשתי, לכן אחרי חזרתי.
תראי, סתם לספר שבספר של שמחה אימנואל, היא אומרת שהמחקר התלמודי עוסק גם, כמו שאתה אומר בקונטקסט, אבל גם הרבה פעמים הוא עוסק במצבים שבהם הטענה היא שהגמרא פשוט לא, הבינה מה אמרו המוראים קדומים. כאילו המסורת הייתה משובשת, הם נמסרו כמה מילים, המשמעות המקורית שלהם בכלל אחרת לגמרי ואיך שהבינו אחר כך. כאילו, וזה משהו אחר לגמרי מכל מה ש...
משהו אחר לגמרי, למרות שהתשובה אליו דומה מאוד. אבל על זה צריך לדבר לחול.
אבל... אוקיי, בסדר. כאילו, השיעור שלי עסק יותר בהקשר כזה.
לא, לא, זה לא היה תגובה לשיעור שלך.
אוקיי, אוקיי. כאילו, כשאתה אומר שפוסק צריך להיות מספיק ישר, כדי שגם אם האינטואיציה שלו הובילה לבטיח, כיוון מסוים, אם אחר כך הוא מוצא מקורות שאומרים הפוך, אז הוא צריך לחזור בו, אז אני רק רוצה להעיר שהחתם סופר אומר בפירוש, שאם הוא השיב לאדם תשובה, ואחר כך בא מישהו, מכיר את זה? ואומר לו, תשמע, יש גמרא שאומרת אחרת. והאמת היא שלא ראיתי את הגמרא, שכחתי את הגמרא הזו כשעניתי לו. ואם הייתי זוכר את הגמרא, הייתי עונה אחרת. בכל זאת, כיוון שקדוש ברוך הוא לא נתן לי... בעמדם
של צדיקים, הקדוש ברוך הוא לא מביא את הקלה על ידם.
קדוש ברוך הוא לא נתן לי לזכור את הגמרא בזמן. וזה אומר לו, היא שהלכה היא לא משהו גמרא, אלא היא נבואה מן השמיים בכל דור ודור.
בוא נאמר שזה חלק שהרב מיכאל פחות התחבר אליו.
כן, גם אני חושב. אתה נעלם לנו, הרבס.
אני רציתי לשאול משהו אחר. אני לא הבנתי לגמרי,
שומע מיכי? ככה הוא טוען, עכשיו אני שומע.
דבר, דבר, רב יהודה.
הנקודה שאני לא הבנתי, זה מצד אחד כשנעמה שאלה אותך על מוסר, האם יש מוסר במציאות וזה, אז אמרת, אני לא יודע כי אני לא נמצא במציאות, הכל כך קיצונית הזאת. מצד שני, הנחת שאתה מסוגל להבין למה אין דיני ממונות, זאת אומרת, העמדה של הרב גיברלטר, הוא אמר שאין דיני ממונות, ואני מבין נכון, הוא לא הסביר למה, ואתה הצעת איזושהי הבנה. גרסה אחת של אולי זה הרחבה של זוטו של ים, גרסה שנייה שבעצם כל התשתית של תורת המשפטים לא רלוונטית, ולכן אין דיני קניין. אבל אם באמת אתה לא נמצא, המציאות היא כל כך שונה, אז איך בכלל אפשר להתיימר להציע הבנה בעמדה הזאת של הרב גיברלטר?
יש פה איזושהי הנחה, יש פה איזושהי הנחה שבכל זאת סדנה דער אחד הוא. וגם הם בני אדם, הם חיים בעולם שלנו, זה לא מנותק לחלוטין מה... לא צריך לקחת את זה לאופן, למקום כל כך קיצוני. את הטענה שלי זה שאם הוא אומר לי שזאת החוויה הבסיסית שלו, אני קודם כל מאמין לו. עכשיו אני כן יכול לנסות, אולי לא תמיד אצליח, אבל אני יכול לנסות להכניס את זה לתוך דפוסי ההלכה המקובלים, אולי להבין מה מהם לשמר ואת מה לשנות לאור העדות שלו. אבל אני כן עדיין עובד בתוך המערכת הזאת.
לא, אבל ברגע זה זה כבר מכשיל את עצמו. זה בדיוק, בגלל שברגע שאתה מצליח להכניס לדפוסי הלכה מקובלים, זה אומר שבעצם אתה מצליח להתייחס כן בכלים הקיימים, לעמוד את המציאות. אולי זה שוב
הקשר
גילוי ולא הקשר צידוק. זאת אומרת, הוא גילה את זה, הוא גילה את העמדה הזאת דרך היותו במציאות הקיצונית. אבל למה הוא גילה זה כבר לא מעניין אותי. כל עוד אני יודע להצדיק בשפה ההלכתית הקונבנציונלית, זה אומר שיש גשר בין הקונבנציות הרגילות לבין המציאות ה...
מסכים במגבלה אחת, במגבלה אחת. במגבלה היא בדיוק הוויכוח שהיה לי קודם, לא זוכר אולי זה היה עם הרב דוד, אני לא זוכר עם מי, הוא אמר, רגע, אבל מי אמר, יכול להיות שאם יש נורמות, גם אם אין מערכת משפטית, אז עדיין דיני הקניין בעינם, נמצאים בתוקפם. עכשיו,
מי אמר?
אומר לי הרב גיברלטר, תראה, שתי אפשרויות, אני מבחינתי לא יודע מה לענות על זה, אבל הרב גיברלטר אומר לי, כמי שחי בפנים, אני אומר לך שבמצב כזה אין דיני קניין. ובמובן הזה, אני לא יכול, ההצדקה שאני מוצא, לא הייתה מחליפה את העדות של הרב גיברלטר.
נכון, אבל אני מאמין לו בעדות, אבל העדות היא לא רלוונטית, כיוון ש... אני מאמין לך שכך הרגשת, אבל מה רלוונטית ההרגשה שלך להכרעה הלכתית? הרי בסופו של דבר, כמו שאמרת בסוף השיעור, אז זה לא שסתם בן אדם אומר המציאות היא אחרת. הוא אומר את זה כפוסק הלכה. כפוסק הלכה הוא לא משמש כבעל עדות, אלא יש לו רכיב של עדה. כיוון שזה... עצם ההכרעה שאין דיני ממונות, זה לא רק רכיב עדותי. זה רכיב עדותי פלוס רכיב שיפוטי. עכשיו, ברכיב השיפוטי הוא יכול להיות טועה.
ברור.
זה שאני מאמין לו בחוויה שלו, זה לא מלמד.
הם מישורים לגמרי שונים. ברור שהוא פסק הלכה שם, וכי יש ספק.
לא.
אתה רוצה לי, כמי שמקבל החלטות עכשיו, לא מה שהוא עשה שם. מבחינתי, הפסיקה שלו שם היא עדות. כי אני לא חייתי שם. הוא עצמו ודאי פסק הלכה, ולא רק שימש כעד. הוא היה הדיין. אבל אני...
אנחנו מדברים על... אתה הרי מתחת ביקורת על הביקורת שנמתחה עליו. אז בעצם השאלה היא האם היה ניתן עכשיו, מפה, מנקודת הזמן של פה, לבקר את העמדה ההלכתית שלו.
אפשר. אבל אתה צריך להיות מודע לזה שביקורת כזאת לא בהכרח צודקת, אפילו אם בקטגוריות הרגילות שלך הביקורת נכונה. כי יש יכול להיות שהבן אדם אומר לך, תשמע, תקבל את מה שאני אומר לך. אני חוויתי את הסיטואציה הזאת. בסיטואציה הזאת כל הקטגוריות האלה לא שייכות. אתה מבין? אם הוא היה אומר, תראה, אופ, תפסת אותי, אתה צודק, פספסתי את הקצות הזה. אתה גמור, אז ביקרת אותו והכל בסדר. אבל הוא, הסאבטקסט שלו היה כזה, אופ, תפסתי אותו, הוא פספס את העיקרון. ואתה היה ברור לו שאין, לא יכול להיות משהו שיעמיד את דברי הרב גיברלטר עדיין. כי הרי הוא תפס אותו בכללים הרגילים. זה אני אומר, זה קומם אותי, לא העצם...
זה קצת דו-שיח של חרשים בעצם היה, זה היה דו-שיח של חרשים.
כן.
כי עיקר הטענה שלו הייתה משהו שהוא לא...
הוא לא מקבל את הקטגוריה הזאת שטענתי לטובתה כאן. יכול להיות שהוא לא יקבל את הטענה שמי שחי בסיטואציה יש לו יתרון, הוא יכול לקבוע עבורי שבסיטואציה כזאת אין דיני ממונות.
אבל זאת הייתה עיקר טענתו של גיברלטר, לא?
כן, אולי הבחור הזה שכתב, לא יקבל את הסיטואציה, את הטענה שלי, את הטענה הזאת שאומרת שלרב גיברלטר יש איזשהו יתרון שהוא חווה את זה על פני מי שלא חווה את זה. והוא לא מקבל את התזה הזאת, הוא מסוג הרב חיימים שדנים במחבטות כקונסטרוקציות. אז הוא יכול לחלוק על התזה הזאת, אני לא מסכים איתו, אני חושב שהוא טועה, אבל...
כן. מעניין, מעניין, מאוד מעניין.
מה אתה אומר, רב דוד?
לא, רק סתם זה לא באמת רלוונטי, אבל זה מעניין בהקשר שאתה מדבר עליו. הרב שמחה עמנואל, יש לו ספר, יסופר לדור, משהו כזה, והוא מספר על אמא שלו, שהייתה במחנה, יחד איתו, כל המשפחה, לא זוכר כבר בשם של המחנה עכשיו, והייתה סיטואציה שבשבת היה לה איזה משפט, מין משפט על עבירת משמעת שהיא עשתה שם ב... במחנה, לא יודע כבר מה בדיוק הסיפור, והיא הייתה צריכה לדבר ולהגן על עצמה.
אופ, אתה נעלם.
אז בינתיים אני אגיד לך משהו על הדבר הראשון שאמרת, אתה הצגת את ההבדל בינך לבין הרב דוד, שהרב דוד מתעסק יותר במחקר. כן, סליחה. טוב.
ובסופו של דבר היא נפטרה ברב, שם ב... והוא אומר בסוף הסיפור, כאילו, מספר את הסיפור שלה, והוא אומר, תיקנת שבת, רצית קורבנותיה. כאילו, היא קיצרה בדברים שלה, בדין המשמעתי, כדי שיהודי שכותב פרוטוקול לא יעשה עוד מלאכה. ובגלל זה הפסיד היומיים לחם, ובסופו של דבר היא מתה. אז הוא אומר את זה, תיקנת שבת, רצית קורבנותיה, כאילו. ואני פשוט נזכר בזה, אני חושב, כל מוסף של שבת, שאני מתפלל כל פעם מחבק, כשאני אומר את המילים האלה, אני נזכר במשמעות ה... השונה הזו שהוא יוצק לתוכן. אז זה סתם, בהקשר רחוק למה שאתה אומר, זה כמובן לא הלוז של מה שאתה מספר.
אני אגיד לכם רק משהו שקשור לשניכם, הרב מיכאל הציג בתחילת השיעור, שהוא אפיין שאתה מתעסק במחקר, הרב דוד, אבל העמדה שלך שאתה לא מערב את המחקר בהלכה, והוא לא מחקר, הוא ישיב בבוחר, אבל אם הוא ימצא לנכון שיש, מחקר, כן, הוא כן לא תהיה לו בעיה לפסוק את זה. אז אני חושב שזה קצת הבאה טליה. זאת אומרת, אולי מה שנותן לך את החופש ואת המוכנות ואת חוסר הפחד להתעסק במחקר, זה הבנה שהוא מעולם לא ישנה לך את עולם ההלכה. ואולי מה שמרחיק...
אתה מגזים בעירת שמיים שלי, הרב יהודה.
מה?
אתה מגזים בעירת שמיים שלי. אני לא מתעסק במחקר, לא כי אני מפחד שזה יזיז אותי מההלכה, לא נראה לי מעניין.
זהו, זה מה שאני אגיד שאצלך, אני לא בטוח שזה, שאפשר להגיד את זה הפוך, אבל זה היה יכול להסתדר הפוך.
באוניברסיטת תל אביב פעם דיברתי על היתר עסקה, דיברתי על הערמה, אז תלמידה אחת אמרה, אני, אם הייתי דתייה, אני הייתי דתייה באמת, אני לא הייתי עושה כאלה הערמות. לא כזה חוכמה אם אתה פשוט לא מתעסק. בסדר.
טוב. מצווה אמר לי פעם, שלחזוניש יש כולות מופלגות בהלכות שביעית.
ודאי שזה ככה.
כמו שאילץ אותו לזה בגלל שהוא לא מקבל את היתר המכירה. זאת אומרת, אתה חייב עכשיו להסתדר.
זה יותר רחוק מזה, בפירוש. זה כדי להראות שאפשר בלי היתר המכירה, כדי שאנשים לא יזקקו להיתר המכירה, הוא יצר כולות ממש מדהימות, כדי שאנשים לא יסתמכו על היתר המכירה.
גם אמר לי, שנים השקפות עולם רדיקליות, אני יכול להרשות את זה לעצמי, כי הילדים שלי למדו שם בחיידר. אז אין לי בעיה, אני יכול להגיד משהו, יש לי תעודת ביטוח. אז זה כבר יותר דומה למה שאתה אמרת קודם.
כן, כן. טוב, שכוח.
טוב, לילה טוב.
לילה טוב, תודה רבה.
לילה טוב, תודה רבה.